פותחים עם שר האוצר של מדינת ישראל, בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב ינקלה, בוקר טוב למאזינים, וברשותכם אני כדרכי בחודשים האלה פותח בחיזוק וחיבוק ענק ללוחמים ולמפקדים בסדיר, במילואים, לבני המשפחות הגיבורים שתומכים בעורף. רוח כל כך גדולה, אמונה, נחישות, לכידות, הקרבה, הרוח הגדולה הזאת בעזרת השם תביא לנו את הניצחון, תחזיר את הביטחון, את הכבוד הלאומי, את הגאווה הלאומית. אז באמת בימים האלה כולנו מוכירים, מעריכים, ובעזרת השם, עם ישראל חי.
אמן, אמן.
לנו אתה רק להצטרף.
לגמרי. אני עובד דווקא רוצה להתחיל לא מענייני מלחמה, אלא מענייני יוקר המחיה. שר האוצר של מדינת ישראל, כמו כולם התבשרנו שהדלק עלה שוב בעוד איזה 20 אגורות.
שכמעט אין מוצר היום במשק שלא צפוי לעלות.
והחברות הפרטיות גם, מה המדינה עושה בשביל שהחברות הפרטיות לא ישחקו עלינו וירוויחו גם מיליארדים עלינו, ובו זמנית יעלו לו מחירים בזמן מלחמה.
אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה בעולם, שלא תשתמע לשתי פנים. זה חמור מאוד, זה לא תקין, אין לזה שום הצדקה בעולם. וזה נובע מזה שהשוק הישראלי מוניפוליסטי, בוודאי בתחום המזון במשך הרבה מאוד שנים. אנחנו ערב המלחמה, השר ברקת ואני, היינו בישורת האחרונה של חוק מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שמפשט את כל חסמי היבוא והבירוקרטיה ומאפשר את כל מה שנמכר באירופה להביא לכאן. זה דבר שסיכמנו כבר עם ראש הממשלה, שאנחנו מחדשים עכשיו, יהיו בחודש הקרוב דיון או שניים, סבור שהממשלה כדי לחתוך את זה. החוק הזה ייצר תחרות ענקית ויביא הפחתת מחירים. קמנו לפני המלחמה הוועדה שתבחן את הריכוזיות בכמה וכמה שווקים במדינת ישראל, גם היא לצערנו הסיקה את פעולותה במלחמה, אבל גם את הדבר הזה אנחנו נחדש. אין ספק, שמנו בצד משימות חשובות מאוד, והמלחמה ביוקר המחיה היא אחת החשובות. שמנו בצד כי מה לעשות, צריך להילחם באויבים קשים ומרים ולהחזיר את הביטחון, אבל אנחנו לאט לאט חוזרים גם למשימות הקודמות. אין ספק, זו משימה חשובה. צריך כן לומר את האמת, תראו, השקל מתחזק, האינפלציה מתכנסת לצווח היעד, בסוף אינפלציה יורדת ומחירים יורדים. אז יש כנראה תחומים מסוימים שבהם מחירים יורדים, יש תחומים שבהם מחירים עולים.
עוד לא הגענו לשום דבר שבו המחירים יורדים.
אבל, לא, קודם כל, אם האינפלציה יורדת, בואו, זה מתאים.
זה יקרה, אין בעיה, זה יקרה, אבל כרגע עוד לא הגענו לזה ירידת
מחירים. לא, אני מנסה רגע להסביר לך, זה עובדה. המשמעות של האמירה, של הקביעה, של הלמ"ס, שהאינפלציה בירידה, זה שהמחירים בירידה. כשמחירים עולים, זה משמעות שזה באינפלציה, שחיקת כוח הקנייה שלנו, ערך הכסף שלנו נשחק, כרגע ערך הכסף שלנו נשחק פחות ממה שהיה נשחק בעבר, אבל אני מסכים, זה עדיין לא מספיק, אנחנו צריכים...
השכר לא עלה, אתה כשר אוצר בעד העלאת שכר המינימום גם?
שכר המינימום מתעדכן באופן אוטומטי, היה שיח בין המעסיקים לבין ההסתדרות לבינינו, כרגע אנחנו לא נוגעים בזה. העובדים במשק נכנסו תחת אלונקה במימון המלחמה בדרכים אחרות שהגענו להם להסכמה. אמרתי לאורך כל הדרך, אנחנו במלחמה, המדיניות הכלכלית שלי היא מדיניות מרחיבה, לתת מענה לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף ביד רחבה, ומצד שני לנהל את זה באחריות פיסקלית, יש יום שאחרי אין ארוחות חינם, אנחנו מביאים תקציב מתוקן, אני חושב שבסך הכל הוא טוב. אמרתי, אנחנו מחלקים את הנטל ביחס לכל אזרחי ישראל, כולם מרגישים, אין מה לעשות, יש מלחמה, זה עולה כסף, כולנו מרגישים את זה, אבל אף אחד לא קם בבוקר ואומר, וואו, חשך עליי עולמי, ואני לא מסוגל להתמודד, וזה חילקנו את הנטל אל כולם, בטח במלחמה שצריך אחדות, אני לא רוצה עכשיו מלחמות, כל אחד אומר לי, תקצץ במה שחשוב לצד השני, אז אנחנו הטלנו את הנטל על כולם, אבל אני חושב במשקל, במידה ובמשורה, וברוך השם, אני חושב שהכלכלה מתאוששת, וזה חלק
מהתמונת הניצחון. פרסם כאן כתבנו מוטי אלפרין על כך שכספי אופק חדש שוב חוזרים לכותרות, היועצת המשפטית שלכם הורתה לעצור את התקצוב. מה?
לא, לא, ממש לא שלנו. יש שיח בין משרד החינוך למשרד המשפטים. תראו, האופק חדש הזה תוקצב, זה לא סוד שאני נחמתי עליו,
חד משמעית, עמדת ואמרת את זה בצורה ברורה מול כולם.
הוא תוקצב גם עכשיו והוא יבוצע. עוד פעם, יש דיונים מקצועיים שהשר ביטון מוביל בתוך משרד החינוך על איך, כמה, למה, מול זה עומד משרד המשפטים. אנחנו כמשרד האוצר לא צד בעניין, אנחנו מתקציבים.
כן.
אני יודע שעסוקים בזה, גם השר, חבר כנסת, סליחה, הרב ידרי, גם גפני, שבו עם שר החינוך. לפני יומיים אני מקווה שהסוגיה תיפטר, אבל היא סוגיה מקצועית לחלוטין כרגע, בתקציב זה קיים, חד משמעית.
תגיד, מה אתה אומר במעבר חד על ההצעה של יאיר לפיד, להדיח אותך ואת בן גביר ולהיכנס...
הצעה של נתניהו, לא יאיר לפיד.
של יש עתיד לתת... לא, מה פתאום? הצעה של... אוקיי. זה משהו פורסם.
פורסם שנתניהו הציע להם, לדבריהם.
לא, הגזמת. שהם הציעו. נו, כן, בוא נשמע את שר האוצר.
תראו, אני לא עוסק בפוליטיקה. מאז שהתחילה המלחמה הזאת בשמחת תורה, אני חושב שטוב עשו גנץ ואיזנקוט שנכנסו לממשלה. אני חושב שחבל שיאיר לפיד לא הצליח באמת להתעלות לגודל השעה, להבין שיש רגעים שבהם עם שם רגע מצב ויכוחים ומחלוקות, ויש ויכוחים ומחלוקות, הם לא ייעלמו, אני לא מהנאיזם שחושבים שכבר אין ימין ואין שמאל. יש סוגיות ששנויות במחלוקת בחברה הישראלית, אני צריך להמשיך לנהל את המחלוקות האלה, בעזרת השם קצת אחרת, אחרי המכה שקיבלנו, והלוואי ולפיד היה...
סוגיות בענייני המלחמה, סוגיות בענייני המלחמה, יש... כמו אם למשל...
לא, יש, סוגיות, יש גם סוגיות אחרות, ואני חושב שאם לפיד היה נכנס, היה תורם האחדות בעם, ומילה זה כוח שלנו, גם מול האויבים הנוראים שלנו בעזה, גם היכולת לעמוד מול הלחצים הבינלאומיים, אבל לצערי הוא לא הצליח לעשות את זה, הוא עסוק בפוליטיקה מהיום הראשון, אני מקווה שהציבור יבוא איתו חשבון. אני על כל פנים לא מתעסק בפוליטיקה. לשאלתכם על עסקת החטופים, אז אנחנו כמובן חושבים שמדינת ישראל מחויבת, צריכה לעשות מאמצים גדולים מאוד להשיב את החטופים. והצד השני כמובן, אנחנו חייבים להמשיך את המלחמה ולנצח ולהשמיד את חמאס, אחרת תושבי הדרום לא יחזרו הביתה, אחרת ימשיכו לירות על אזרחי ישראל, אחרת חיזבאללה ואיראן והאויבים שלנו מסביב יבינו שאפשר לעשות לנו מעשים נוראים כאלה, כמו שעשו לנו בשמחת תורה ולהישאר בחיים. אלה סכנות קיומיות, אם נשחרר חלילה מאות ואלפי מחבלים, אנחנו לא יודעים כמה יהודים
ישמעו. כלומר, מדברים על שחרור מחבלי נוח'בה, שחרור מחבלים שהגיעו לטבוח בנו לפני חודשיים שלושה.
אנחנו בשום אופן לא ניתן לדבר הזה לקרות, ולא נהיה חלק לא מעצירת המלחמה, ולא משחרור סיטונאי וחסר אחריות כזה שמסכן את מדינת ישראל.
אבל לא אתם מחליטים, אז לא ניתן לזה לקרות.
אני מעריך, אנחנו, זה לא שאלה של מחליטים, אנחנו חלק מהממשלה, וראש הממשלה מכיר את עמדתנו, ובממשלה יש שותפות, ושותפות זה שמגיעים להסכמות בין השותפים, אני לא רואה עסקה כזאת. אגב, אני גם שומע את ראש הממשלה, אומר דברים מאוד מאוד ברורים, לא נפסיק את המלחמה, לא נוציא את כוחות צהל מעזה לפני שנשמיד את חמאס באופן מוחלט, ואפשר יהיה להבטיח לתושבי הדרום ולכל אזרחי מדינת ישראל.
תגיד, למה מדברים רק על חלק מהחטופים? למה אני לא מדברים 35, 40, למה לא מדברים על כולם? למה עושים להם את ההנחה?
אני בשבילך לא רוצה לעסוק בפרטים, אני בכלל חושב שהשיח העודף שלנו כאן בישראל בסוגיה פוגע.
מה זה? יש קמפיינים, זה לא שיח באופן, אתה יודע.
אין דבר שפוגע יותר בסיכוי להחזיר את החטופים מהקמפיינים האלה. סינואר הרי יושב במחילה שלו וסופר בטלוויזיה הישראלית וקורא את הפרשנים ורואה את הקמפיין ואומר לעצמו איזה יופי, עוד קצת סבלנות, עוד קצת לחישות והתמדה, והישראלים נשברים ומפסיקים את המלחמה, ואני יוצא עם ידי על העליונה. וזה איום קיומי על מדינת ישראל שאסור לנו לעשות אותו. אני מציע לכולנו לעסוק בזה פחות. אנחנו צריכים לעסוק בדבר אחד בלבד. סינואר צריך להבין שאנחנו מאוחדים, ושאנחנו הולכים להשמיד אותו באופן טוטלי.
אז מה קודם, ההשמדה שלו או החזרת החטופים?
אני חושב שזה הולך ביחד. אין דרך להביא את החטופים, אם לא דרך הלחץ הצבאי הגובר על סינואר. ולכן אמרתי שוב, כשסינואר יבין שאנחנו הולכים עד הסוף, ולא ממצמצים, ולא נכנעים, ולא מוותרים, אז הוא כנראה יצא רגע להרים את הראש מעל המים, לשאוף איזה שאיפה קרה של אוויר, כמו שהיה, היה הרי בעבר, אנחנו תמכנו אחרי הרבה מאוד לבטים וכאבי בטן, אני חושב שהוכח שצדקנו, גם זכינו, באמת במצווה ענקית להחזיר למעלה מ-80 חטופים, נשים וילדים הביתה למשפחותיהם, וזו זכות ענקית, ומיד אחר כך המלחמה התחדשה וצהל מכה בחמאס באמת בצורה קשה מאוד, ובעזרת השם גם יביא לניצחון ולהשמדה של חמאס, בזה אנחנו צריכים להתעסק, וזה את ההתקעות הקיבלנו, כי סינואר פגש חברה ישראלית מלוכדת, פגש צבא נחוש והבין שאין לו ברירה. ולצערי כרגע זאת לא התודעה שהוא חי בה, כי הוא שומע את הקולות, וזו טעות קשה.
כשאתה מסתכל צפונה ואתה רואה למעלה מ-100,000 איש לא נמצאים בבתים, אתה...
ולא יהיו לפחות עד אחרי פסח.
זה תלוי בממשלה, כי אתם די מעודדים. כן? אז השאלה, אתה חושב שצריך למצוא שם פתרון בדרך צבאית, אחרי שהדרכים הדיפלומטיות כשלו?
תראו, קודם כל צריך לומר את האמת. אנחנו במציאות ביטחונית מאוד מורכבת, והיא תוצר של מדיניות שגויה הרבה מאוד שנים. אנחנו שנים החלנו, נתנו למפלצות האלה, גם בלבנון וגם בעזה.
בלבנון היינו ויצאנו, מה זאת אומרת? אהוד ברק הוציא אותנו.
כן, גם בגוש קטיף ובעזה היינו ויצאנו. התחלנו לברוח מטרור באוסלו, אחר כך בגירוש בגוש קטיף. אבל עזוב, הייתה מלחמת לבנון השנייה, ובדמים מרובים ובחירים באמת קשים מאוד, ברוך השם, אני חושב שהצלחנו להביא הישגים לא מבוטלים, ואלה התמסמסו לאורך השנים, מכיוון שחתמנו על איזה הסכם, 17-01, החלטה של מועצת הביטחון, שלא שמעה את הנייר שכתובה עליה, לא אכפנו אותו, שהוא הזכרנו את הביטחון לאיזה כוח זר רב-לאומי, חיזבאללה התעצם בממדים אדירים. אני צועק על זה, שאנחנו ממשכנים את העתיד למען ההווה, זאת רוצים שקט בהווה, לא רוצים מלחמות, לא רוצים בלגן, אבל משלמים את זה אחר
כך. בסוף זה מתפוצץ.
יפה, עם ריבית של שוק אפור, וזו המציאות שאנחנו בטוחה. עכשיו אני אומר, עזוב רגע מה היה, אני כן רוצה שנסיק מזה לקחים קדימה, שיהיה ברור שאנחנו חייבים לגדוע איומים כאלה באיבן, ולא לתת להם להתפתח, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נחושים.
כרגע,
זה אירוע מורכב. אני, כיוון שאני יושב בקבינט, אני לא חושב שנכון שאני אתייחס אליו ברדיו, סינואר לא צריך להבין מה אנחנו מכוונים. אנחנו כן מבינים שיש לנו מחויבות להחזיר את השבע צפון הביתה, ואגב לפתח את חבל ארץ הזה כמו את הדרום, את חבל התקומה פי 2, פי 3, פי 4, זה חלק מהניצחון. אנחנו כן יודעים שהדבר הזה לא יקרה, בלי שבע שבע צפון יכול לחזור למציאות הביטחונית אחרת.
השר סמוטריץ', אני חייב לשאול אותך אבל שאלה על...
ואני לא רוצה ברדיו לעשות
את זה. אני חייב לשאול אותך אבל על ניהול המלחמה. אתה לא חלק, מה אתה עונה לציבור שלך, ששלח אותך, ואומר לך, אתה בכלל לא חלק מניהול המלחמה, אתה נכון חבר קבינט, לא שם מתקבלות ההחלטות.
קודם כל אני חושב שהעובדה שהודרנו מקבינט המלחמה היא מצערת מאוד. אתה יודע, הייתי שבוע בניחום אבלים, שאלו אותי ההורים, מי הרשה לך להדיב את הבן שלנו שנלחם בעזה, כן, את הקול שלו מקבלת החלטות.
לפחות את הקול, הרי רוב, לפחות הוא יכול להגיד
זה לא אני, לפחות הוא יכול להגיד זה לא אני.
מה זה לא אני, אבל אנחנו לא מחפשים לא אני, הוא מייצג קהל, אתה מייצג, גם אתה וגם בן גביר, מייצגים פה כמעט חצי מהאוכלוסייה.
בגנץ, והתנאי שלו זה שהם לא יהיו, מה אתה רציני?
אז אני שואל אותו, שר האוצר, תגיד לנו אתה, איך אתה מנהל את המלחמה, אם אתה בכלל לא שותף להחלטות של ניהול המלחמה?
נשאים את המשפט הקודם, אז אני אענה גם השאלה שלכם. אני הרכנתי את ראשי, ואמרתי לו, אתה צודק, זה עצוב ומקומם, אנשים שבאו ליצור אחדות, ובפועל עשו את ההפך הגמור, והדירו אותנו לקבלת החלטות, אבל אני רוצה רק שתבין מתוך זה, כמה יקרה ללידי האחדות, כמה אני חושב שהיא תנאי הכרחי ליכולת שלנו לנצח, ולעמוד יחד אל מול האויבים שלנו, וכמה אני מוכן לשלם עליה, מחירים כבדים, גם כשהם לא צודקים ולא נכונים. עכשיו לשאלתכם, אני משפיע בדרכי, בסוף זה לא סוד, הפורומים הפורמליים, הם לא, אמרתם נכון, ההחלטות לא מתקבלות בסוף בקבינט, אני גם לא חושב שדווקא בקבינט המלחמה, ואני בשיח רצוף, כמעט על בסיס יומי, אני עם ראש הממשלה, אני עם שר הביטחון, אני עם הרמטכ"ל, ואני משפיע בדרכי, אני לא אחד שאוהב לאיים, ונציב אולטימטומים, ונשים קווים אדומים, אני חושב שזה לא מועיל, ואני רואה מעצמי שותף.
כשאתה רואה למשל שמכניסים את הסיוע ההומניטרי, ואתה רואה בסרטוני וידאו, זה מגיע לחמאס, זה לא מגיע לאף אחד אחר. ויש שם גם, לפי מה ששמענו, דברים שהם דושים מושיים. אז תוך כדי מלחמה, ביד אחת אנחנו מכניסים את החיילים, ביד השנייה אנחנו מביאים סיוע הומניטרי לחמאס, ביד השלישית, לפי הדיווחים לפחות, גם עוצרים אותם בהוראות פתיחה באש.
לא, היד השלישית לא קיימת,
מנקתי
את זה
לעומק,
אני אומר
את זה באחריות. אני שמח, אם
ככה... רק דיבורים של אנשים שרוצים
לתת מצוין, הפוך, לא צריך לשמח אותנו, לא הבנתי, זה חיילים שלנו שנמצאים שם.
לא שמעתי, אבל זה רק שמועות. זה לא משהו עם
מידע. הבוקר אריאל כאן כתב את זה
מפור. איתי
ינקלה. בבקשה.
איתי ינקלה. אני נחשפתי לפרסומים האלה, ואני רוצה ברשותכם, אתכם ודרככם גם את המאזינים, להרגיע. אין דבר כזה. הוראות הפתיחה באש ברורות, חד משמעיות, אנחנו יורים במה שזז, כדי לא לסכן את חיילינו. יש כל מיני שיקולים ואילוצים מבצעיים, לא תמיד החייל בקצה מודע להם, ולכן הוא מרגיש לא טוב. כן, יש מקומות שאנחנו למשל לא רוצים לראות אחד על השני, ולכן מצילים מגבלות אש. עוד פעם, לא כל חייל שמוצב בנקודה מסוימת, יודע מי כל הכוחות שנמצאים כרגע במרחב, וכשאומרים לו לא לראות הוא מתוסכל מזה, אבל אני נוכחתי, שמעתי את הפרסומים, והלכתי לבדוק כדי לעומק. הלכתי לבדוק כדי לעומק, הצלבתי את המידעים, ונחת דעתי שצהל בעניין הזה מתנהל נכון, ואני מציע לכולנו באמת לא להחליש, לא את הלוחמים, לא את המשפחות שלהם, אף אחד לא מסכן חלילה את לוחמינו. עכשיו לשתי השאלות הקודמות שלכם. אמרתי, בעיניי, הניהול של המאמץ ההומניטרי, מה שמכונה, זו אחת השגיאות הקשות ביותר שלנו במלחמה הזאת. אני אומר שלנו למרות שאני צועק על זה מהיום הראשון, אבל כן, אני אכן עושה באחריות, אני פועל לשנות את זה. ואני אגב מעריך שבזמן מאוד מאוד קרוב העניין זה ישונה. יש כרגע, ניתנה כבר הנחיה של ראש הממשלה, של הדרג המדיני, לרמטכ"ל, לייצר חלופות. הצבא צריך זמן להיערך לזה, הוא נערך לזה, לכולם ברור היום שאונר"א וחמאס, חמאס, כמו שאתם תיארתם, אני רק חותם על כל מילה שלכם, כשחמאס מקבל את הסיוע ושולט בו ומחלק אותו, אז אנחנו למעשה עוזרים לו לשמור על השלטון שלו ואת התלות של האזרחים בו, מנוגד ב-180 מעלות למטרות המלחמה, הדבר הזה לא יוכל להימשך. אז כן, אני לא חותם על כל דבר שקורה במלחמה הזאת, אל תשכחו שאני גם לא ראש ממשלה ולא שר ביטחון, יש לי בסך הכל 7 מנדטים, ואני חושב שאני כן משפיע, אני לא מנהל את זה לבד, תראו, אני אגיד לכם אולי משפט שהוא... אני
מקווה לדעתי אני חייב להגיד, זה מחמאה לך וגם לבן גביר, ודאי שאתם משפיעים, כי אם לא הייתם שם, אז ודאי שהמלחמה הייתה מתנהלת אחרת, ולפיד עוד היה נכנס.
ואני רוצה להגיד לכם משפט שאני מקווה שתבינו אותו. בסוף המלחמה הזאת היא מלחמה של כל עם ישראל, מלחמה של כלל ישראל, זה לא מלחמה של הכוחות הצודקים בעם ישראל, כן, שלי או שלכם. עם ישראל מנהל אותה ביחד, לכן האחדות היא חשובה. אגב, יש מחירים, יכול להיות שאם היינו מנהלים אותה לבד, אז היינו מנהלים אותה קצת אחרת. אבל היא לא מלחמה שלנו, מלחמה של כל עם ישראל, כל עם ישראל שותף בה. כל עם ישראל משלם את מחיריה גם בחזית וגם בעורף. והיא מנוהלת כפי שעם ישראל, וככה זה הולך בדמוקרטיה. יש איזו משיכת חבל כזאת, כל אחד במקום שלו, במשקל שלו, משפיע, לוחץ, פועל לקחת את המערכה אל הכיוונים שלו. ובסוף נוצר איזשהו איזון שהמכלול שלו. זה כנראה מה שעם ישראל רוצה. וכך עם ישראל רוצה לנהל את המלחמה, ואנחנו לא יכולים לכפות עליו לנהל את זה אחרת. אז עוד פעם, ודאי שהתפקיד שלנו זה כל הזמן ללחוץ ולהשפיע ולפעול, ואני עושה את זה בדרכי, בדרך של שיח, של דיאלוג, של למידה, של ויכוח, של השפעה. אני מתרשם שיש לי השפעה, אני אומר לכם, אני בקשר עם ראש הממשלה כמעט כל יום. כמעט כל יום בעניין הזה, כולל אם צריך, אנחנו יושבים שעה וגם שעתיים, אני באופן כאילו בקשר איתו הרבה מאוד גם על הסוגיות הכלכליות, סוף כלכלה וביטחון שלובים זרועות באירוע מהסוג הזה, צריך לממן את המלחמה הזאת, צריך לראות שהכלכלה צולחת את האתגר הזה בצורה טובה וחזקה, ואני מקווה שבעזרת השם כך יהיה, אז אנחנו בשיח מתמיד, אני לא מרגיש שאני לא משפיע. עוד פעם, אני חד משמעית עושה תאום ציפיות, אני לא מנהל את המלחמה הזאת לבד, אני גם לא חושב שזה נכון. אם עם ישראל היה בא ואומר, הנה, כך לבד 61 מנדטים, אגב, גם זה לא מספיק בזמן מלחמה, גם זה לא מספיק, ולכן טוב שגנץ נכנס, יש לנו אחדות יותר גדולה, כמה שיותר חלקים עם ישראל שותפים בניהול המלחמה וקבלת ההחלטות, כנראה אתה נוהל נכון יותר.
תגיד רגע, שר האוצר, בזכותך או בגלל עמידתך איתנה, אז הבחירות נדחו עד ל-27 לחודש הזה שעכשיו התחיל. הם התקדמו במועדם לדעתך?
כן, כן, זה המצב החוקי.
מבחינה ביטחונית אני מדבר, אם לא תהיה, אם אתה לא צופה איזה הפתעה ביטחונית.
לא, לא, כרגע עוד פעם, המלחמה נמשכת, זה לא אופטימלי, לא אפשר היה לדחות את הבחירות עוד יותר, זה היה יותר נכון, אבל כרגע זה היה איזון בסוף שעליו הוחלט, בין הצורך הדמוקרטי לקיים את הבחירות ולא לדחות אותם יותר מדי, לבין צורכי המלחמה. צריך לזכור, כשאנחנו ניהלנו את המאבק הזה באמת כמעט לבד, זה כי שני שליש מהמתמודדים שלנו, מני, משהו כזה, כן, כולם משרתים במילואים, והמנכ״ל של המפלגה שלי, מ-7 אוקטובר, שמחת תורה במילואים עד היום, אצלי בצוות בלשכה, יותר מ-50% במילואים, ואצלנו מתמודדים באמת בהיקפים, אבל לא רק זה, אני חושב שעם ישראל צריך כרגע אחדות, מערכת בחירות זה לא דבר שמוסיף אחדות, אופן טבעי, מתקדשים, קואליציה, אופוזיציה, אז דחינו כמה שאפשר, שוב, אני חשבתי שנכון לדחות יותר, אבל אני, הנה, כמו שאמרתכם קודם, בסוף מקבל את החלטת הרוב, האיזון היה שדוחים לעכשיו,
והייתי פתח חזית
שהקמפיינים יהיו קמפיינים חיוביים ובונים ומאחדים וכל אחד ידגיש את מה טוב בו ולא קמפיינים של נגטים.
חזית בצפון אתה צופה שתיפתח לנו בתקופה הקרובה?
אמרתי קודם, אני ברשותכם לא רוצה, אני לא חושב שנסראללה צריך לקבל מידע מה אנחנו מתכננים ברדיו.
לסיום, יום אחרי המלחמה בחירות או שאפשר להמשיך כרגיל?
אני חושב שכרגע אסור לעסוק בזה. באמת, אסור כרגע לעסוק בפוליטיקה. נגמור את המלחמה, נלצח. איך נראה? כרגע יש ממשלה, נבחרה, קיבלה אמון מהעם, יש את הבחירות, נכון, עכשיו על פי החוק, לדעתי, במדינם, אוקטובר 26. כל עיסוק בפוליטיקה. עצם הדיון בשאלה עכשיו, הכניס אותם לפוליטיקה, זה שקיעה. אני חושב שגם רואים בפקרים.
אתה יודע, אתה אומר את זה כי אתה בקואליציה. אם היית באופוזיציה, היית צועק חמאס. חמתרת באשמה.
קודם כל יכול להיות, אבל אני חושב שבשביל זה רצינו, שקראנו לאופוזיציה להצטרף לקואליציה, לכל הכוחות היהודים, הציוניים.
לא רק זה, גם שזה היו בחירות
כנראה. יש מי שגילו אחריות ועשו את זה, ויש לצערי, מי שנשארו אחרי אחריות, עסוקים בפוליטיקה, באמת מיום הראשון של המלחמה, וזה שגיאה. כמה שהציבור ידע לבוא איתם חשבון.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית.
תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה, תודה גם לכם, שבת שלום ובשורות טובות.
אמן. בוקר טוב.